האימות הגדול
פרק 24 בקודש הקודשים. נושא המקדש היה מפתח לפענוח חידת האכזבה שנחלו המאמינים ב-1844. הוא פרס לנגד עיניהם שיטה שלימה של תורת אמת צרופה, שחשפה את העובדה שיד אדוני כיוונה את התנועה האדוונטיסטית הכבירה, וכן את החובה המוטלת על חסידי אדוני, לאור התפקיד והמלאכה שהוטלו עליהם. כשם שתלמידי ישוע נתמלו שמחה כראותם את האדון, אחרי ליל השימורים הנורא של יגונם ואכזבתם, כך שמחים עתה המאמינים המייחלים באמונה לביאת המשיח השנייה. התלמידים ציפו שהמושיע יופיע בגבורה ותהילה כדי לגמול למשרתיו. כאשר נכזבו ציפיותיהם, הם חדלו למקד את מבטם בישוע, וזעקו יחד עם מרים ליד הקבר הריק, לקחו את האדון מן הקבר, ולא ידוע לנו איפה הניחו אותו. עתה, בקודש הקודשים, הם שבו וחזו בכהן הגדול הרחמן שלהם, שבמירה יופיע כמלכם וגואלם. ההור שזרח מן המקדש האיר את העבר, ההווה והעתיד. הם ידעו שאדוני ינחה אותם ביד השגחתו, שהינה תוהה והינה מחזיבה לעולם. על אף שבדומה לתלמידים הראשונים, הם כשלו בהבנת המסר שנשאו, עם זאת, הוא היה נכון מכל בחינה שהיא. כאשר הכריזו אותו, הם הגשימו את תכליתו של אלוהים, ועמלם לא היה לשווא בעיניו. הם נולדו מחדש לתקווה חיה, וססו בשמחה מפוהרה ועצומה מספר. הן הנבואה בפסוק 14 בפרק ח' בדניאל, עד ערב בוקר 2300 בנצדה קודש, ואין בשורת המלאך הראשון, יראו את אלוהים ותנו לו כבוד, כי באה את משפטו, הצביעו על השירות בקודש של המשיח, בקודש הקודשים, בהיכל אדוני בשמיים, ועל המשפט החוקר של אדוני, ולא על שיבת המשיח, כדי לגאול את חסידיו ולהשמיד את הרשעים. הטעות לא הייתה בחישובי התקופות הנבואיות, אלא בזיהוי האירוע שהתרחש בתום 2300 הימים. המאמינים נחלו אמנם אכזבה בשל טעות זו, אך כל מה שניבאו הנבואות וכל ציפיותיהם שהוששו בכתבי הקודש התגשמו. עודם מקוננים על אכזבתם, עקב התנפצות ציפיותיהם, התרחש האירוע שנובא במסר ההזרה, שחייב היה להתגשם לפני ביאת האדון כדי לתגמל את משרתיו. המשיח אכן בא, לא לעולם הזה, כפי שציפו האדוונטיסטים, אלא אל קודש הקודשים, במקדש השמימי, כפי שבוסר בשירות בקודש במקדש עלי אדמות. הנביא דניאל מנבא שהמשיח יבוא בעת הזו אל עתיק יומין, הוא אומר, רואה הייתי בחזיונות לילה, והנה עם ענני השמיים בא אחד הדומה לבן אדם. לא לעולם הזה, אלא עד עתיק יומין הגיע והובא לפניו. דניאל זיין 13. גם הנביא מלאכי ניבא על ביאה זו. הנני שולח מלאכי, ופינת דרך לפניי, ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים. ומלאך הברית אשר אתם חפצים, הנה בא, אמר אדוני צבאות. מלאכי ג' 1. ביאת האדון להיכלו הראה לפתע פתאום, כשחסידיו לא ציפו לו. הם לא ציפו לראותו במקדש. הם ציפו שהוא יבוא לעולם באש להבה, להשיב נקם להלה שאינם יודעים את האלוהים, ולהלה שאינם מצייתים לתורה. תסלוניקים ב' א' 8. החסידי אדוני עדיין לא היה מוכנים לפגוש את אדונם. היה עליהם להתכונן למפגש עמו. האור שיינתן להם יכוון את ליבם אל היכל אדוני בשמיים. ובזמן שהם יעקבו באמונה אחר השירות בקודש של הכהן הגדול שלנו, יחשפו לנגד עיניהם חובות קדושות חדשות שהוטלו עליו. מסר נוסף, הצופן בחובו עזרה והוראה יינתן לקהילה. הנביא אומר, ומי מחלקל את יום בוהו? ומי העומד בהיראותו? כי הוא כהש מצריף וכבורית מחבסים. ישב מצרף ומטהר כסף, וטיהר את בני לוי וזיקק אותם, כזהב וככסף. והיו לאדוני מגישי מנחה בצדקה. מלאכי ג' 2-3. בני האדם שיחיו עלי אדמות, בזמן שתחדל תפילת ההפגהה של המשיח במקדש השמימי, יקראו לעמוד לפני האל הקדוש ללא מתווך אשר מפגיע בעבורם. גלימותיהם חייבות להיות סחורות, אופיים חייב להיות סך וטהור, לאחר שתואר מנחת באמצעות הזיית דם המשיח. סומה עליהם לנחול ניצחון במלחמה ברוע בעזרת חסד אדוני ומאמציהם השקדניים. בזמן שהמשפט החוקר נערך בשמיים, וחטאיהם של המאמינים, החולי החרטה, מסולקים מן המקדש, אמורה להיערך מלאכת טיהור מיוחדת של הסרת חטאים בקרב חסידי אדוני עלי אדמות. מלאכת טיהור זו תוארה ביתר בהירות במסרים שהובאו בפרק י' בספר ההתגלות. כשמלאכה זו תושלם, תלמידי המשיח יהיו מוכנים לקראת בוהו. ועבל אדוני מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות. מלאכי ג' 4. אוהז, הקהילה שאדוננו אמור לקבל בעת ביאתו, תהיה מפוהרת בכבוד, ללא כתם וקמת וכדומה. אל האפסים A27. היא תשקיף להברו ותביט בו כמו שחר, ותהיה יפה כלבנה, ברה כחמה, היומה כנתגלות. שיר השירים ו-10. הנביא מלאכי ניבא לא רק את ביאת האדון להיכלו, אלא גם את ביאתו השנייה כדי לשפוט ולהוציא לפועל את גזירותיו. וקרבתי עליכם למשפט, והייתי עד ממהר במחשפים ובמנהפים ובנשבעים לשקר. ובעושקי שכר שכיר, אלמנה ויתום ומתי גר, ולא יראוני, אמר אדוני צבאות, מלאכי ג' 5. יהודה מתייחס לאותו אירוע כשהוא אומר, הנה אדוני בא ברבבות קדושיו לעשות משפט בכל ולהוכיח את כל הרשעים על כל מעשי רשעתם ועל כל הקשות אשר דיברו עליו חוטאים רשעים. איגרת יהודה, פסוקים 14-15. ביאת אדוני כדי לערוך משפט וביאת האדון להיכלו הם שני אירועים נפרדים, השונים זה מזה בתכלית השינוי. ביאת המשיח לקודש הקודשים, בתפקידו ככהן הגדול שלנו, כדי לטהר את המקדש, הוצגה בדניאל ח' 14. ביאת בן האדם, עד עתיק היומין, שנובא בדניאל ז' 13, וביאת האדון להיכלו, שנובא במלאכי, מטהרות אירוע זהה, המיוצג גם בביאת החתן לחתונתו, שתוארה בידי המשיח, ממשל 10 ההלמות, בפרק כ"ה מבשורת מתי. בקיץ ובאביב של שנת 1844, התבשרה הבשורה, הנה החתן. אז נחלקו המאמינים לשתי קבוצות, שיוצגו בידי ההלמות הנבונות וההלמות הכסילות. הקבוצה הראשונה ציפתה בשמחה לבוא האדון, התכוננה בשקדנות למפגש עמו. הקבוצה השנייה, שפעלה מתוך פחדים ודחפים, הסתפקה בידיעת האמת, אך לא זכתה לחסד אדוני. במשל, כאשר בא החתן ההלמות המוכנות נכנסו איתו לחתונה. ביאת החתן שתוארה כאן התרחשה לפני החתונה. החתונה מייצגת את כניסת המשיח למלכותו. עיר הקודש, ירושלים החדשה, בירת ונציגת מלכות השמיים, מכונה הקלה, אשת עשה. המלאך אמר ליוחנן, בוא, הרי לך את הקלה, אשת עשה. הנביא מספר, הוא נשא אותי ברוח, אל הר גדול וגבוה, והראה לי את עיר הקודש, ירושלים. יורדת מן השמיים, מעת אלוהים. ההתגלות, כ"א, 9-10. מכאן עולה בבירור, שהקלה מייצגת את עיר הקודש, וההלמות שיצאו לפגוש את החתן, מייצגות את קהילת המשיח. על פי החזון בספר ההתגלות, חסידי אדוני יהיו אורחי סעודת החתונה. ההתגלות י"ט 9. אם הם האורחים, הם אינם יכולים לייצג גם את הקלה. לדברי דניאל, המשיח יקבל מעת עתיק היומין בשמיים, שלטון וכבוד ומלכות. הוא אף ינחל את ירושלים החדשה, בירת מלכותו, אשר היא מוכנה ככלה מקושטת לבעלה. דניאל זין 14, ההתגלות כ"א 2. לאחר שינחל את מלכותו, הוא יבוא בגבורה ובכבוד כמלך מלכי המלכים, כדי לגאול את חסידיו שיזכו לשבת עם אברהם ויצחק ויעקב במלכות השמיים, לסעוד עמו על שולחנו במלכותו. מתי ח. 11, לוקס כ"ב 30, ולהשתתף בסעודת חתונת עשה. הבשורה, הנה החתן, שהוכרזה בקיץ ששנת 1844, גרמה לאלפי בני אדם לצפות לשיבתו המיידית של האדון. החתן בא בשעה יהודה, לא לעולם הזה, כפי שציפו חסידיו, אלא אל עתיק היומין בשמיים, אל החתונה, אל קבלת הפנים שנערכה לכבודו בעת כניסתו למלכותו. ההלמות המוכנות נכנסו איתו לחתונה, והדלת נסגרה. המאמינים לא היו אמורים להשתתף בעצמם בחתונה, שכן היא נערכת בשמיים, בעוד שהם חיים עדיין עלי אדמות. תלמידי המשיח אמורים לחכות לאדונם בציפייה, לבואו מן החתונה. לוקס י"ב 36. אך עליהם להבין את פועלו ולצעוד בעקבותיו באמונה, בזמן שהוא צועד לפני אדוני. מבחינה זו, הם אמורים להיכנס לחתונה. במשל, ההלמות שהצטיידו בשמן למנורותיהן נכנסו לחתונה. המאמינים שהיו בקיהים באמיתות של כתבי הקודש, וניחנו ברוח הקודש ובחסד אדוני. אשר בליל המבחן הקשה, המתינו בסבלנות, בהודם מתעמקים בכתבי הקודש, ומחפשים אחר תובנות ברורות יותר. ראו את האמת בקשר למקדש בשמיים, ולשינוי שחל בשירות בקודש של המושיע, וצעדו באמונה בעקבותיו, בשירותו בהיכל השמימי. כל מי שקיבלו את אותן אמיתות על סמך הידוד כתבי הקודש, צועדים באמונה בעקבות המשיח, בעודו בא לפני אדוני כדי לבצע את מלאכת הגאולה הסופית, ובסיומה לנחול את מלכותו. כל אלה מוצגים כמי שהולכים לחתונה. במשל, בפרק כ"ב, בבשורת מתי, המלך שערה חתונה, מוצג אותו דימוי של חתונה, ונהמה בבירור, כי המשפט החוקר יערך לפני החתונה. על פי המשל, מלך המלכים נכנס לאולם לפני החתונה כדי להביט באורחים ולבדוק אם הכל לבושים בבגדי חתונה, בגלימה הצחורה המהידה על אופיים, שקובס בדם עשה והפך צח וטהור. ההתגלות זין 14. מי שאינו לבוש בבגדי חתונה יסולק החוצה, אך כל אלה שהמלך יראה שהם לבושים בבגדי חתונה יהיו רצויים בעיני אדוני, ויחשבו ראויים לחלוק עמו את מלכותו ולשבת עמו על כס מלכותו. מלאכה זו של בחינת ההופי והקביעה מי מוכן להיכנס למלכות אדוני, מהווה את המשפט החוקר. המלאכה הסופית שתיארך בהיכל השמימי. בתום עריכת הבדיקה במשפט, כשיבחנו התיקים של חסידי המשיח בכל הדורות, ויגזר דינם, אז, ורק אז, תסתיים תקופת המבחן, ודלת החסד תיסגר. וכך, במשפט אחד בלבד, ההלמות המוכנות נכנסו איתו לחתונה, והדלת נסגרה. אנו מגיעים אל השירות בקודש הסופי של המושיע, אל התקופה שבה מלאכת הגאולה הכבירה, בעבור האנושות, תושלם ותסתיים. כאמור, בשירות בקודש, במקדש עלי אדמות, נערך טקס שסימל את השירות בקודש במקדש בשמיים. כאשר הכהן הגדול נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, פסק השירות בקודש, הלשכה הראשונה במקדש. אדוני ציווה, בכל אדם לא יהיה בהוען מועד, בבואו לחפר בקודש עד צאתו. ויקרא את זין 17. לפיכך, כשהמשיח נכנס לקודש הקודשים במקדש בשמיים, כדי לבצע את מלאכת הכפרה הסופית, הוא חדל משירותו בקודש, הלשכה הראשונה במקדש. בתום השירות בקודש, הלשכה הראשונה, החל השירות בקודש הקודשים, הלשכה השנייה במקדש השמימי. כשבעבודת אדוני הסמלית, במקדש עלי אדמות, חדל הכהן הגדול משירותו בקודש, ביום הכיפורים, הוא נכנס לקודש הקודשים וניצב לפני אדוני כדי להציג את דמו של קורבן החטאת בעבור כל ישראל שחזרו בתשובה אמיתית. לפיכך, המשיח סיים אך ורק חלק אחד במלאכתו, כמי שמפגיע בעבורנו ומלמד עלינו זכות, וזאת כדי להתחיל בביצוע של חלק אחר במלאכתו. ועתה הוא ממשיך להציג לפני אדוני את דמו המכפר למען החוטאים. נושא זה לא הובן לאשורו בידי האדוונטיסטים בשנת 1844. כשחלף המועד שבו ציפו לביאת המושיע, הם עדיין האמינו שביאתו ממשמשת ובאה. לטענתם, הם הבינו שהם הגיעו לצומת דרכים חשובה. כשמלאכת המשיח, אשר מפגיע בעבור האדם, ומלמד עליו זכות, פסקה. הם סברו שכתבי הקודש מלמדים, כי תקופת המבחן של האנושות, תסתיים זמן קצר לפני שיבת האדון בהנני השמיים. הם האמינו שהדבר הושש בפסוקים המצביעים על תקופה שבה בני האדם יחפשו את אדוני, ידבקו על שערי הרחמים והתחננו לחסדו, אך השערים לא ייפתחו. הם תהו האם המועד שבו הם ציפו לביאת המשיח מציין אולי את תחילתו של העידן האמור לבוא מיד לפני ביאתו. אחרי שהם בישרו את ההזרה על המשפט הממשמש ובא, הם חשו שיצאו ידי חובתם, ואיבדו עניין בגאולת החוטאים, בזמן שלגלוגי וגדופי הכופרים נראו בעיניהם כהוכחה נוספת להסתלקות רוח קודשו של אדוני מן האנשים שמאסו בחסדו. כל הדברים הללו יששו את אמונתם בכך שתקופת המבחן הסתיימה, ודלת החסד נסגרה, כפי שהם כינו זאת. אך הם קיבלו תובנות בהירות יותר, כאשר התעמקו בסוגיית המקדש. עתה הם ראו שהם לא תהו כאשר האמינו כי תום 2300 הימים בשנת 1844 ציין צומת דרכים חשובה. אך בעוד שאכן דלת התקווה והחסד, שהעניקה לבני האדם גישה לאדוני במשך 18 מאות, נסגרה, דלת אחרת נפתחה, ומחילת חטאים הוצא התא לבני האדם באמצעות תפילות ההפגהה של המשיח בקודש הקודשים. חלק אחד בשירותו בקודש תם, רק כדי לאפשר לו להתחיל בחלק אחר בשירותו. עדיין הייתה דלת פתוחה שהובילה למקדש השמימי שבו שירת המשיח למען החוטאים. עתה התגשמו דבריו של המשיח בספר ההתגלות, שהופנו לקהילה בדיוק בעת הזו. את אלה הדברים אומר הקדוש האמיתי, השלום מפתח דוד, הפותח והן סוגר, וסוגר והן פותח. אני יודע את מעשיך, הנה נתתי לפניך דלת פתוחה, אשר אין איש יכול לסוגרה. ההתגלות ג' 7-8. אלה שצעדו באמונה בעקבות ישוע במלאכת הכפרה הכבירה, נהנים מן ההטבות והיתרונות של השתדלותו בעבורם אצל אדוני. החלק שמעשו בהור המבהיר את החלק הזה בשירותו בקודש, אינם זוכים ביתרונות אלה. עם ישראל, שמאס בהור שניתן לו, בביאת המשיח הראשונה, וסירב להאמין בו כמושיע העולם, לא היה יכול לקבל מחילה באמצעותו. כשישוע עלה השמיימה ונכנס אל המקדש השמימי בזכות דמו שלו, וזאת כדי להעריף על תלמידיו את הטובות והברכות של תיווכו בינם לאדוני, עם ישראל נותר באפילה גמורה, ובניו המשיכו להעלות את קורבנותיהם ומנחותיהם חסרי השחר. השירות בקודש במקדש עלי אדמות, בעידן הסמלים והצללים חדל. הדלת שדרכה הגיעו בני האדם לאדוני נסגרה. עם ישראל מיין לחפש את אדוני בדרך היחידה שבה ניתן למוצאו. השירות בקודש במקדש השמימי. לפיכך, נבצר מהם ישראל לתקשר עם אלוהים. הדלת נסגרה בעבורו. הוא לא ידע את המשיח כקורבן התמורה האמיתי וכמתווך היחיד לפני אדוני. לפיכך, לא יכול היה להנות מן הברכות והיתרונות של פועלו. מצבם של היהודים שלא האמינו בישוע ממחיש את מצבם של אנשים המצהירים על אמונתם במשיח, אך אינם מאמינים בו, מפגינים כלפיו אדישות מוחלטת, ואינם רוצים לדעת דבר על פועלו ככהן הגדול הרחמן שלנו. בשירות בקודש הסמלי, כשהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, כל בני ישראל נדרשו להתקהל במקדש ולהשפיל את נפשותיהם בקדושה לפני אדוני, כדי שיוכלו לזכות במחילה על חטאיהם ולא יקרתו מן העדה. לכן, על אחת כמה וכמה חשוב יותר שנבין את פועלו של הכהן הגדול העליון שלנו ביום הכיפורים האמיתי, ונדע מהן החובות המוטלות עלינו. בני האדם אינם יכולים לדחות על הסף את ההזרות ששולח להם אדוני בחסדו, ללא חשש מעונש. מסר נשלח לעולם מן השמיים בימי נוח, וגאולתם של בני האדם הייתה תלויה ביחסם אליו. משום שהם דחו את ההזרה על הסף, הסתלקה רוח הקודש מבני האדם, והם איבדו את חייהם במבול. בימי אברהם, חסד אדוני חדל להפציר בתושביה הרשעים של סדום לחזור בתשובה. וכולם, זולת לוט, אשתו ושתי בנותיהם, נשרפו למוות באש שירדה מן השמיים. כך קרה גם בימי ישוע המשיח. בן האלוהים הכריז באוזני היהודים הכופרים, בני דורו, הנה ביתכם ינטש לכם. מתי כ"ג 38. כשגבורת אדוני הנצחית הביטה לאורך הדורות, עד אחרית הימים, היא הכריזה בנוגע לגורלם של אלה, שלא קיבלו את אהבת האמת אשר יכלו להיוושה בה, על כן אלוהים שולח להם מדוחים להטותם להאמין לשקר. למען נידונו כל אשר לא האמינו לאמת, אלא חפצו בעוולה. תסלוניקים ב' 10-12. כאשר הם עשו בתורת אדוני, אלוהים משך מהם את רוח קודשו, ועזבם לנפשם. כדי שימשיכו להאמין בשקרים ובהטיות החביבים עליהם. אך המשיח ממשיך ללמד זכות על בני האדם ולהפגיע בעבורם, ואור ינתן לכל מי שמחפש את האור. על אף שההנדנטיסטים לא הבינו זאת בתחילה, מאוחר יותר הדבר התבהר להם כשקיבלו תובנות על פסוקים בכתבי הקודש שהגדירו את מצבם האמיתי. כשחלפה שנת 1844, הגיעה תקופת מבחן קשה למאמינים שהמשיכו לדבוק באמונה בביאת המשיח הקרובה. נחמתם היחידה בכל מה שקשור לאישוש עמדתם האמיתית, נבעה מן ההור שהאיר את ליבם וכיוון אותו אל המקדש השמימי. היו כמה אנשים שהתכחשו לאמונתם הקודמת, מחישובי הקיצים הקודמים שהם ערכו לגבי התקופות הנבואיות, וייחסו את כוח ההשפעה העצום של רוח הקודש שנלוותה לתנועה האדנטיסטית, למלאכי השטן או לאנשים בעלי כוחות סתניים. חברי קבוצה אחרת טענו בתוקף כי אדוני הנחה אותם בחוויה הקודמת, ובזמן שהמתינו והתפללו לדעת את רצון אדוני, הם נוכחו לדעת כי הכהן הגדול העליון שלנו נכנס לקודש הקודשים והחל במלאכה אחרת בשירות בקודש. וכאשר צעדו בעקבותיו באמונה, הם זכו לראות גם את המלאכה הסופית שיועדה לקהילת המשיח. הם קיבלו תובנות בהירות יותר לגבי בשורותיהם של המלאך הראשון והשני, ומתכוננו לקבל ולתת לעולם את ההזרה הרצינית של המלאך השלישי שצוינה בפרק י' בספר ההתגלות.